פודקאסט רצח. סדרת פודקאסטים על רוצחים סדרתיים. עם מאיה גזית ושי מגל.
מאיה גזית?
שי מגל.
לונג טיים. מה שלומך?
בסדר, מה נשמע?
בסדר, היו לך הרפתקאות בשבועות האחרונים?
כן.
משהו שאתה לשתף?
לשתף, אבל לא בפורום הזה.
סבבה. מה נשמע, מה קורה?
הכל בסדר, יש לנו היום פרק מיוחד.
מה זה אומר?
ישר קפצתי לפרק.
כן, לגמרי.
כן.
דאבל?
כן, אנחנו נעשה היום שני פרקים, נעלה אותם ביחד.
בעצם, לא, נושא אחד בשני חלקים.
נכון, 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 נכון. נושא אחד בשני חלקים, חלק א', חלק ב', אבל אנחנו לא נעשה את זה למאזינים שלנו שנעלה חלק א', ועוד שבועיים חלק ב'. וזה פרק שאנחנו עושים בעקבות המלצה של עדינה, מאזינה שלנו, שראיתי את ההמלצה הזאת, אמרתי, יואו, זה סיפור כל כך מדהים, כל כך יפה. יפה. אני חייבת לעשות עליו פרק, כאילו שכחתי מהרוצח הזה.
אוקיי.
וזה סיפור שאני מכירה לדעתי מגיל מאוד צעיר. אני כאילו זוכרת שזה קרה. כאילו, אני זוכרת שעקבתי אחרי זה.
זאת אומרת, זה קרה בתקופת חייך.
כן, היה לי איזה אובססיה על זה. אני חושבת ש...
מה, אובססיבית? את?
טיפונת. יש מצב שעוד מאזינים שלנו, שהם חובבי טרו קריים, מכירים את הסיפור, אבל אני מבטיחה שאנחנו נעשה את זה מותח ומעניין. אז קודם כל, תודה לעדינה.
תודה לעדינה, ויש לנו פה גם תמיכה טכנית, צריך להגיד.
נכון. היי, יניב.
היי.
אז יניב פה, את יניב אנחנו מכירים מרדיו 5 לייב, והגענו כדי שהוא יעזור לנו עם ה...
עם הסאונד, לא הצלחה המסחררת של הסאונד שלי בפעם הקודמת, מה היא החליטה שצריך להביא יועץ מקצועי. ואם זה יוצא מעולה, יוצא מעולה, ואם לא, מישהו משתתף בפרק הבא שלנו. יצאנו לדרך.
יצאנו לדרך, טוב. אז היום אנחנו הולכים לדבר על רוצח היוסמיתי.
אוקיי.
אוקיי.
זה כתה, כאילו אני אמור לדעת.
לא, על רוצח היוסמיתי. ואני רוצה להתחיל את הפרק שלנו, את הסיפור מנקודת הזמן של ה-20 ביוני 1990.
בת כמה את?
אני 48.
לא, בת כמה היית אז?
אני
שחק סתם, את זה כבר הבנתי.
אוקיי. כן, אז אנחנו, אני רוצה להתחיל את הסיפור מ-20 ביוני 1990, והסיפור שלנו מתרחש ביוסמיטי פארק בארצות הברית, בקליפורניה. כשהרוצח שלנו מגיע ליוסמיטי פארק כדי לטייל באזור, ליהנות מהטבע המדהים הזה שהפארק הזה מציע, וקצת לחקור את ביגפוט. יודע, שמעת, מכיר?
אל תעליבי.
אוקיי. אז
יחד עם המפלטת מלוך נס.
נכון, רק שהיא שם בסקוטלנד, לא?
כן, כן.
וביגפוט מאמינים, זה איזשהו יצור דמיוני כזה שחושבים שהוא...
סוספוץ', נכון?
כן, כאילו חושבים שהוא, כמובן זה יצור דמיוני, שחי ביערות מערב ארצות הברית, והרוצח שלנו מגיע לשם כדי לנסות לראות את ביגפוט.
כבר חיבור למציאות.
נכון. וכשהוא מגיע ליוסמיטי פארק, הוא מתחיל לטייל, ובאיזשהו שלב, כשהוא מטייל שם, הוא פתאום רואה נערה, בחורה צעירה בת 26, בשם ג'וי, שמעמיסה את הרכב שלה. היא כנראה בילתה ביוסמיטי פארק, באחת הביקטות שהפארק מציע, והיא סיימה את השהות שלה בפארק, והיא לוקחת את כל המזוודות ואת הציוד שלה, והיא מעמיסה לרכב, והוא עומד בצד ומסתכל עליה, וכשהוא מסתכל עליה, הוא מבין שהיא לבד. ובאותו רגע שי, הדחף לרצוח פשוט משתלט עליו. אז הוא ניגש לג'וי והוא מציג את עצמו, והוא ככה עושה את הסמולטוק, הוא שואל אותה אם בזמן השהות שלה ביוסמיטי פארק יצא לה לראות את ביגפוט, ויש להם שיח כזה קטן, אבל באיזשהו שלב היא מפסיקה לדברת איתו, היא מסתובבת והולכת לכיוון הביקטה, והוא באותו רגע שהיא מסתובבת, הוא פשוט מחליט לשלוף את האקדח מהתיק שלו, הוא מאיים עליה ומכריח אותה להיכנס לביקטה. היא נכנסת מאוד מבועלת לביקטה, שם הוא מוצא נייר דבק וחבל, הוא קושר לה את הידיים ושם לה נייר דבק על הפנים, והוא מכריח אותה תחת איומי אקדח להיכנס למסעית שלו, המסעית הכחולה שלו שאיתה הוא הגיע לפארק. היא נכנסת לתוך המסעית, הוא מושיב אותה במושב האחורי, והוא נכנס ליד מושב הנהג והוא מתחיל לנסוע. וג'וי, המסכנה הזאת, תתאר לעצמך חטופה בתוך המסעית של האיש הזה. היא, הידיים שלה כבולות, יש לה נייר דבק על הפנים, ויושבת שם מאחורה בזמן שהוא נוסע, והיא ברגע אחד פסיכי של תושייה, היא פשוט מצליחה לפתוח את הדלת ולקפוץ מהמסעית בעוד המסעית נוסעת, והיא מתחילה שי לרוץ את ריצת חייה. היא פשוט דופקת ריצה, והחוטף שלה קולט, שהיא פשוט יצאה מהמסעית, היא קפצה מהמסעית, הוא פשוט בולם את המסעית, הוא יוצא החוצה והוא מתחיל לרוץ אחריה. והיא רצה, והוא רץ, והיא רצה, והוא רץ, והיא רצה, והוא מצליח לתפוס אותה. הוא לוקח סכין והוא מצמיד את הסכין לגרון שלה, והיא כדי לנסות להתגונן, אתה יודע, היא מורידה את הסנטר לכיוון בית החזה, כדי שהוא לא ייגע בגרון שלה, אבל הוא לוקח את הסכין שי, והוא עורף לה את הראש. את הראש שלה הוא זורק לנער, ואת הגוף הוא משאיר על השביל, הוא חוזר בחזרה למסעית ומתחיל לנסוע.
אוקיי, מאיה.
אוקיי, ועכשיו, אחרי שסיפרתי לך את זה, אני רוצה ללכת 20 פלוס שנה אחורה, לאמצע שנות ה-60, לספר לך על משפחת סטיינר ממרסד קליפורניה.
רגע, הוא פשוט הרג אותה, בלי כלום.
הרג אותה.
אוקיי.
ממש ערף לה את הראש.
אגב, זה הרבה יותר מורכב לערוף ראש ממה שחושבים.
זה מאוד מאוד קשה, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך.
אוקיי.
אז אני קופצת 20 פלוס שנה אחורה, לאמצע שנות ה-60, למרסד קליפורניה. אגב, הייתי שם בעיירה הזאת, זו עיירה שיש בה שום דבר, כלום ושום דבר, אבל הייתי בה כי היא ממש סמוכה ליוסמיטי, אז רוב האנשים שנוסעים ליוסמיטי, אם הם מגיעים מהכיוון הזה, אז הם עוברים דרך מרסד, היא גם נקראת השער ליוסמיטי, ובעצם זו עיירה של אנשים ממעמד הביניים, והייתה שם בשנות ה-60 משפחה שקראו לה משפחת סטיינר. האמא הייתה קיי, לאבא קראו דלברט, והיו להם 5 ילדים. קרי, שהוא היה בכור, סטיבן, שהוא היה קטן מקרי ב4 שנים, והיו להם 3 בנות. דלברט עצמו עבד כמכונאי במפעל לשימורים, וקיי לא עבדה. היא לא עבדה כי היא בעצם נשארה בבית לטפל בילדים, אבל שזה נשמע כאילו היא מאוד מסורה, אתה יודע, נשארה בבית עם 5 ילדים. ממש לא אומר כלום. היא בעצם הייתה, היא לא ממש הייתה אימא חמה, היא הייתה, היא מתוארת כאישה מאוד קרה, שלא ממש הייתה מעורבת בחיים של הילדים שלה. אני כן ראיתי סרט דוקו שמראיינים שם את קיי, וקיי סיפרה שהיא כילדה סבלה מפגיעות מיניות של אבא שלה, אבא שלה היה תוקף אותה מינית, ובעצם חלק מההתמודדות שלה עם העניין הזה, היא הפכה להיות פשוט אישה שהיה לה קשה להביע רגשות, ולכן היא הפכה וגדלה להיות אישה שהיא קרה ורצינית. ולמעשה גם הלידה של קרי, הילד הבכור, לא ממש ריקחה אותה. קרי כשהוא נולד כתינוק, הוא כל הזמן היה בוכה, ובעצם אף אחד לא היה ניגש אליו, כי לקי היו את האישוז שלה, היו לה בעיות רגשיות ונפשיות, ולדלברט הייתה בכלל בעיה פיזית, באותה תקופה עבר ניתוח בגב, ולכן הוא היה צריך לשכב במיטה, והוא לא יכל לקום, הוא גם לא יכל להרים את התינוק על הידיים, ככה שבעצם קרי נולד לתוך סביבה שאין בה כל כך חיבה, ואין כל כך חום, והוא באיזשהו שלב, ממש כתינוק, הוא פשוט מלמד את עצמו להפסיק לפקוט, כי הוא מבין שגם אם הוא יפקה, אף אחד לא ייגש אליו, והוא מצא לעצמו שיטות להרגיע את עצמו. השיטות שהוא מצא לעצמו להרגיע את עצמו, הוא פשוט היה תולש שערות מהראש שלו, וממש בגיל 3 הוא מאובחן טריכוטילומניה. מה זה טריכוטילומניה? זאת הפרעה נפשית שמתאפיינת בדחף של תלישה של שערות הגוף, וזה בדרך כלל מאפיין אנשים שיש להם חרדות.
שאדם עושה לעצמו.
אדם עושה לעצמו. זאת אומרת, כבר בגיל 3, הוא היה תולש לעצמו את האובחן בגיל 3, אבל הוא התחיל עם זה ממש מוקדם.
אוקיי.
כשקרי מגיע לגיל 4, הוא נולד לו אח, סטיבן. עכשיו, סטיבן היה ילד מאוד נוח. הוא היה ילד שקט, מאוד נוח, הוא לא כל כך בכה. ואתה יודע, הכניסה של סטיבן לחיים של המשפחה לא ממש עושה לקרי טוב. פתאום הוא מבין שגם ככה הוא נורא צמא לתשומת לב של ההורים שלו, רק שעכשיו הוא צריך גם להתמודד על תשומת לב יחד עם עוד אח קטן. אבל למרות זאת, הקשר ביניהם הוא קשר טוב. הוא אפילו ככה לוקח קצת חסות על סטיבן, והקשר בין קרי לסטיבן הוא קשר מעולה. עכשיו, למרות כל מה שסיפרתי לך עד עכשיו, היו המון המון רגעים במשפחה שהיו רגעים מאוד יפים. דלברט עצמו, האבא, מאוד אהב את הטבע, הוא מאוד אהב את מה שיוסמיטי יכול להציע, וכמעט בכל סוף שבוע המשפחה הייתה נוסעת ליוסמיטי כדי לבלות. אתה יודע, לטייל, לעשות קמפינג, לדוג, לשחות, ובעצם לבלות ביחד, וזה היו ממש רגעי אושר. גם זה הפיק את המתחים בין האחים, גם בין הילדים לבין ההורים, גם אפילו קיי הייתה שם מאוד מאושרת, והם היו רגעים מאוד יפים של המשפחה. ובעצם יש שינוי, והתפנית בסיפור שלנו מתרחשת ב-4 בדצמבר 1974. סליחה, 1972. למעשה קרי בשלב הזה כבר בן 11 וסטיבן בן 7, ולמרות שתמיד הם חוזרים ביחד מבית ספר, באותו יום הם לא חוזרו ביחד, הם התפצלו. זה היה יום קר וחורפי, וסטיבן מחליט חוזר הביתה, לבד, בלי קרי. ובמרחק של 4 רחובות מהבית שלו, כשהוא הולך הביתה, עוצר לידו גבר זר. והגבר הזר הזה ניגש לסטיבן ומציג את עצמו, והוא אומר לו שהוא מגייס כספים לכנסייה המקומית, והוא שואל אותו אם הוא חושב שאימא שלו תהיה מוכנה לתרום לכנסייה. עכשיו הוא כולו ילד בן 7, ואתה יודע, גם כנסייה זה משהו טוב, נכון? כאילו זה לא משהו זה. והוא אומר לו, אני חושב שכן, שהיא תרצה לתרום לכנסייה. ובזמן שהם מדברים, עוצרת מכונית ליד סטיבן והאיש הזר, ופשוט האיש הזר הזה מכניס את סטיבן למכונית, והוא אומר לו, בוא תיכנס למכונית, ואנחנו ניסע ביחד לאימא שלך, כדי שאנחנו נוכל לבקש ממנה, נוכל לגייס דרכת כספים לכנסייה. וסטיבן, החמוד הזה בן 7, נכנס לתוך המכונית, ושי, באותו יום של 4 בדצמבר 1972, היה היום בו סטיבן סטיינר נחטף ממרסד. סטיבן לא חוזר הביתה, קיי מתחילה מאוד לדאוג, היא מתחילה לשאול את האחים, אם מישהו ראה את סטיבן, היא מתקשרת לדלברד ואומרת לו שכאילו סטיבן לא חוזר הביתה, כולם מתחילים לחפש אותו, ולקראת שעות אחר הצהריים שאין שום סימן לסטיבן, הם פונים למשטרה. עכשיו, כשהם פונים למשטרה, אז המשטרה ישר מתחילה את החקירה שלה, כאילו הם ישר מתחילים לפעול. מניחה שזה גם קשור לזה שסטיבן היה ילד קטן, הוא היה בן 7, וגם בסופו של דבר מרסד זה מקום בטוח, והמשטרה מתחילה לפעול, הם מביאים שוטרים לכל מקום. עכשיו צריך לזכור, זה תחילת שנות ה-70, אין מצלמות, ואין טלפונים, והם שואלים, מחפשים מדים, מי ראה את סטיבן לאחרונה, אם מישהו הלך איתו מהבית ספר, אם מישהו יודע משהו, אם מישהו ראה משהו. עכשיו יש כאן איזשהו קאץ', אתה זוכר שבתך אמרתי לך שמרסד יושבת, היא ממש בכניסה ליוסמיטי, והוא נחטף מהרחוב, שהוא רחוב ראשי, שתמיד עוברות שם מכוניות זרות, תמיד אנשים בדרך ליוסמיטי, שרוצים לבקר שם בפארק הלאומי, תמיד עוברים שם. זאת אומרת, לשאול, האם ראיתם מכונית זרה, היא לא שאלה שרלוונטית, מכיוון שבעיר הזה, תמיד יש זה. וכולם מחפשים ולא מוצאים שום דבר, ואפילו במהדורת החדשות מדברים על זה שסטיבן נעלם ומראים את התמונה שלו, אבל שי, אין שום סימן, הוא כאילו, אתה יודע, הוא נחטף, הוא נעלם, נעלם, נעלם. ובאותו לילה שבו הוא נעלם, קיי ודלברט לא עצמו עין, הם לא יכלו להירדם, מובן. הם רק לא ידעו שזה לא, שזה אמנם הלילה הראשון שסטיבן לא יהיה במיטה, אבל זה גם לא הלילה האחרון. והם ממש לא הצליחו להירדם, הלב שלהם נקרע לגזרים, ומה שקורה זה שהלילה הופך ליום, והיום הופך ללילה, ועובר עוד יום ועוד יום ושבוע ועוד שבוע וחודש. ובעצם ככל שהזמן עובר החקירה מתקררת, וקיי ודלברט מבינים שאתה יודע שככל שהזמן עובר הסיכוי למצוא את הבן שלהם בחיים, כאילו קלוש. והם שבורי לב, כאילו, אתה יודע, שני נעורים, כאילו אני מנסה לחשוב על הסיטואציה הזאת, זה כאילו שברון לב, זה משבר.
זה לא משמע, זה המוות בהתגלמות.
נכון, ממש. והם פשוט, בכל העולם שלהם, פשוט העולם שלהם מתהפך עליהם. והם כל הזמן רק עסוקים, ובצדק, לנסות להבין מה קרה לבן שלהם, ואיפה הבן שלהם נמצא. וקיי, מה שקורה זה שגם ככה היא הייתה אימא קרה, היא פשוט הולכת ונסוגה, היא כאילו מתכנסת בתוך עצמה, זה הדרך שלה להתמודד. היא כבר, היא ממש לא מעורבת בכלום, היא הופכת, היא לא מדברת, היא מאוד מסתגרת, מתבודדת, ולא מעורבת בכלל, בכלל, תזכור, יש להם עוד 4 ילדים, לא מעורבת בכלל בילדים הנוספים שלה. לעומתה, בעלה היה הרבה יותר נסער, הוא היה בוכה, כאילו הוא הביע את הרגשות שלו, הוא היה בוכה בטירוף, הוא היה יכול לראות חפץ של סטיבן שהיה מזכיר אותו, והוא היה מתחיל לפרוץ בבכי, הוא היה צועק על הילדים, הוא היה חסר סבלנות, הוא היה כולו קצר, והמשפחה הזאת עובר משבר מאוד מאוד גדול, ואותם רגעים שסיפרתי לך שהם היו הולכים ליוסמיטי ונהנים, כבר לא קיימים, כי עכשיו הם מקדישים את הסופי שבוע לחיפושים של סטיבן, כבר לא נוסעים ליוסמיטי כדי לטייל, אלא נכנסים לאוטו ומתחילים לחפש ברחבי קליפורניה את הבן שלהם, ויש שם כאן שברון לב עצום, ובתוך השברון לב הזה והמהפך המטורף שהיה להם בבית, גם יש עוד 4 ילדים שבעצם מה שקורה זה שהם מתחילים לחוות הזנחה, כי ההורים כבר הם לא מתייחסים אליהם, כי יש משהו אחר שמעסיק אותם. וקרי עצמו, הבן הבכור, הוא בהתחלה, גם העולם שלו מאוד מאוד מתהפך, כי בהתחלה הוא מאוד מאוד התגעגע לסטיבן, הם היו חברים טובים, הם היו בקשר מאוד מאוד טוב, אבל מהר מאוד ההורים מתחילים להאשים אותו בהיעלמות של סטיבן.
למה?
כי הם אומרים שהם תמיד היו חוזרים ביחד מבית ספר, ודווקא באותו היום הם התפצלו.
אוקיי.
אז למה דף, למה לא הגנת, אז הם אמרו לו, למה לא הגנת עליו, למה נתת לו ללכת לבד, הם ממש האשימו אותו. עכשיו, לא רק שהם האשימו אותו, סטיבן וקרי היו ביחד באותו חדר, והוא כל הזמן צפה באבא שלו, נכנס לחדר, רואה חפצים של סטיבן, ופשוט נשבר מבכי. והוא כל הזמן היה אומר לעצמו, מעניין אם זה היה הפוך. אם זה היה הפוך, מה, כאילו אבא גם היה ככה בוכה עליי, כמו שהוא בוכה על סטיבן, וכל הזמן הייתה לו תחושה שיש איזושהי עדפה לסטיבן על פניו.
טוב.
עכשיו, אם זה לא מספיק...
זה, אגב, זה הגיוני בין אחים, אבל עד גבול מסוים.
נכון. ואם זה לא מספיק, אז הוא לא רק שבבית הוא לא קיבל את ההתייחסות שהוא רצה, אלא גם בבית ספר הוא הפך להיות מהילד, הוא בן 11. הוא היה מאוד מוכר בבית ספר, כי הוא היה מצייר כל מיני קריקטורות מצחיקות כאלה, והוא הפך להיות מהילד שמצייר קריקטורות לילד... שחטפו, בדיוק, שאח שלו נעלם. והטריכוטילומניה הזאת שלו, ההפרעה הנפשית הזאת, מה זה הקצינה? למעשה, כל התמונות שלו, ראיתי תמונות שלו בערך באותה תקופה, הוא תמיד חובש כובע, היו לו ממש כבר קרחות בראש, והוא ניסה להסתיר אותם באמצעות הכובע.
בסוף זה סוג של מזוכיזם.
ההפרעה הזאת?
את מתעללת בעצמך.
כן. נכון, זה, כן, אני חושבת שזה איזשהו דחף שהוא כאילו הוא לא נשלט.
אגב, יש כל מיני מחלות, החל מקריטת איברים עצמית, כל מיני דברים באמת שלא תדעי. כן, יש אנשים שמחליטים שהגוף שלהם יהיה שלם, אני לא זוכר את השם של, של המחלה, אבל הם מחליטים שהגוף שלהם יהיה שלם רק אם הם יקטעו ממנו איברים. סתם דוגמה, שרק אם אני אהיה בלי רגל, אני אהיה שלם. ואז הם הולכים, ואשכרה, מנתחים, וחותכים לעצמם את הרגל. אגב, וואי, כנראה שזה... לא עושים את זה במערב, אלא במקומות אחרים, או הם מנסרים לעצמם.
אבל אז יש כאבי, איך זה נקרא, כאבי פנטום.
כן, אבל אצלם זה הפוך. הפנטום קיים כשהאיבר קיים. משהו פסיכי.
וואי, פסיכי.
כאילו.
אוקיי, אז אצלו זה היה יותר קטן בעניין של תלישת שערות. נורא נורא מסכן. עכשיו, הזמן עובר, שי, עוברים שנתיים. הוא כבר מגיע לגיל 13, שנתיים מהרגע שסטיבן נעלם. ובגיל 13, אתה יודע, הוא ילד בן 13 בסופו של דבר, ויום אחד בגיל 13, הוא והחבר'ה שלו, חברים שלו, פשוט רואים שתי בנות מהכיתה, ומחליטים לעשות, לא יודעת מה, הטרלה, צחוקים. הוא פשוט, הוא והחברים שלו מתפשטים ורצים לידם ערומים. ילדים בן 13, אבל אני מספר לך את הסיפור הזה, כי זה היה רגע מכונן מבחינת קרי, שפתאום הרגיש איזשהו משהו, גם בתחילת גיל ההתבגרות, יש לציין, הרגיש איזשהו משהו שקשור כאילו לאיזושהי התעוררות שקשורה לנשים, לבנות.
זה טבעי עד עכשיו.
נכון, זה לגמרי טבעי, הוא ילד בן 13 שנמצא עכשיו בתהליך התבגרות, לגמרי טבעי. עכשיו, שהוא נכנס לתיכון בגיל 15, הוא הופך להיות ילד מאוד מסוגר ומבודד, הוא מבלה המון ביוסמיטי פארק, הוא מאוד אוהב לדוג שם, הוא אוהב לשחות שם ביערות, ובעצם היוסמיטי זה סוג של מפלט עבורו. עכשיו, למרות שהוא היה נער כזה חתיך ויפה קרי, והוא היה מאוד מאוד מחוזר על ידי הבנות, הוא לא היה לו שום אינטראקציה עם בנות, ולא כי הוא לא רצה, הוא פשוט הרגיש שהוא לא מסוגל בכלל לדבר איתן. עכשיו, הוא כן היה חולם עליהן, הוא כן היה מפנטז עליהן, אבל הוא היה מצייר אותן, הוא היה מצייר את הבנות בכיתה שלו שהן ערומות, אבל בעצם מעולם לא הייתה אינטראקציה, הוא לא היה מדבר בכלל עם בנות. בהמשך, מה שקורה זה שהוא באיזשהו שלב מחליט גם יותר ויותר לבקר את דוד שלו, דוד ג'סי, והוא מחליט יותר לגור שם אצל הדוד, כי אצל הדוד לא כל כך דיברו על סטיבן, כמו שבבית היה שיח יומיומי על סטיבן, והוא גם, אתה יודע, הוא לא היה צריך ללכת שם על ביצים כמו בבית, ובעצם גם השהייה אצל הדוד וגם היוסמתים היו שני מפלטים שלו כדי לברוח קצת מה שקורה שם בבית. אבל כשהוא נמצא אצל הדוד, לדוד יש ילדים, יש לו בנות דודים ובני דודים, כשהבנות דודות נכנסות להתקלח, אז הוא מציץ להם כשמתקלחות, פעם אחת אפילו רצה להסריט אותן בווידאו, אבל הבני דודים ראו וצעקו עליו, ולכן הוא מחליט שהוא מפסיק. ובאיזשהו שלב, כשהוא כבר בגיל 16, יום אחד אחת האחיות הדקות הצעירות שלו, היא מזמינה חברה לישון, ובלילה הוא נכנס ערום למיטה של החברה, וככה הוא מתחיל לגעת בה, והיא מתעוררת וצועקת, והוא נבעל, והוא יוצא מהחדר, אבל מעבר לזה, לא היו, חוץ מהפנטוזים האלה והפנטזיות שהיו לו כאילו על בנות, לא היה איזשהו משהו מיוחד. ובעצם הטלטלה חוזרת למשפחת שטיינר, שב-15 בפברואר 1980, פתאום הטראומה של סטיבן שנעלם חוזרת בחזרה למשפחה, כשמתחילים לשמוע כל מיני דיווחים על חטיפה נוספת שקרתה, אבל לא בעיירה שלהם, לא במרסד, אלא בעיירה אחרת ליד, ויש דיווחים על ילד בן 5 בשם טימותי וייט, שפשוט נעלם. וכשטימותי וייט נעלם, והם שומעים על זה שהוא פתאום נעלם, אתה יודע, זה מחזיר אותם בחזרה לכל השברון לב והכאב והדאגה האינסופית הזאת. בעיקר החוסר, אתה יודע, הם לא יודעים כאילו מה קרה לבן שלהם. שבתימותי וייט היה ילד בן 5, שבערך אותו סיפור, הוא חוזר מבית הספר, ובדרך מהבית ספר הוא פשוט נעלם. עכשיו, ההורים של טימותי הכירו את הסיפור עם של סטיבן בעיירה השכנה, כאילו מי לא הכיר את זה. וזה דבר הראשון שקופץ להם לראש, שאלוהים, הם יודעים, וואלה, עברו כבר 7 שנים, 7 שנים, אף אחד לא יודע איפה סטיבן, כאילו אנחנו מאוד מאוד מאוד, מאוד חששו, וישר זה קפץ להם, שחלילה, חלילה, חלילה, הגורל של הבן שלהם, של טימותי וייט, לא יהיה כמו הגורל של סטיבן. ו-15 ימים לאחר מכן, בלילה, של הראשון במרץ 1980, בתחנת המשטרה בעיירה ששם טימותי גר, נכנסים שני ילדים לתחנת המשטרה יד ביד. ואחד הילדים האלה היה טימותי וייט.
לא נכון.
והשוטרים מסתכלים על טימותי וייט ואומרים, וואי, מה זה, איך הגעת לפה? והם כולם נורא נורא שמחים, וכולם כאילו בשוק ושמחים, ומתקשרים להורים של טימותי ואומרים, טימותי חי, לא רק שהוא חי, הוא אפילו נמצא כאן בתחנת המשטרה, וכולם מאוד 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 מאושרים, ובתוך הבלגן הזה שיש בתחנת המשטרה, פתאום אנשים אומרים, רגע, אבל נכנסו שני ילדים, מי אתה הילד השני? והוא אומר, קוראים לי דניס, ואני בן 14. והמשטרה מתחילה לשאול אותו, אבל רגע, עכשיו טימותי 15 ימים הוא לא היה כאן, איך אתה קשור אליו דניס, כאילו מה קורה פה? ודניס מספר שהוא החליט, הוא לקח את טימותי, הוא עשה לו סקמח, והם הלכו המון המון ברגל בזמן שהוא עשה לו סקמח, והם לקחו גם טרמפים כדי להגיע לעיירה ששם טימותי גר, כי טימותי ידע איפה הוא גר, אבל הוא לא זכר בדיוק את הכתובת המדויקת, והם הגיעו בחושך, ובגלל שהיה חושך, אז הם ניסו למצוא את הבית, אבל טימותי לא זכר את הרחוב, והוא לא זכר גם איך מגיעים לבית שלו. ולכן בעצם אותו דניס ראה תחנת משטרה, אז הוא אומר, טוב, אני אכנס לתחנת המשטרה, שהם יביאו אותך הביתה. ואז השוטרים אומרים, אוקיי, רגע, אבל איך אתה מכיר את טימותי? איך אתה הגעת לטימותי? מה הקשר ביניכם? ואז דניס שותק ושותק, ואז הוא אומר, אני יודע שהשם הפרטי שלי סטיבן. ועכשיו, שי, אני מקפיצה אותך בחזרה ל-1972.
פסיכי.
פסיכי.
בעדיין פסיכי.
פסיכי. אז אני חוזרת ל-1972. ואני רוצה קצת לספר לך על איש שקוראים לו קנט פרנל. קנט פרנל היה עבריין מין מורשע שישב בכלא אחרי שהוא התעלל בילד, וכשהוא משתחרר מהכלא הוא מוצא עבודה כאיש החזקה במוטל דרכים כזה ביוסמיטי פארק. והוא במוטל דרכים הזה ששם הוא עובד כאיש שחזקה, הוא מכיר גבר בשם ארווין מרפין, והוא היה גבר עם פיגור שכלי קצת, אבל הם ישר מתחברים. וקנט פרנל פונה לארווין ואומר לו יום אחד, אני רוצה לחטוף ילד, כמובן היה פדופיל, אני רוצה לחטוף ילד, וארווין אמר לו, סבבה, אני צריך את העזרה שלך, אני אעזור לך. ובאותו יום של 4 בדצמבר 1972, קנט פרנל וארווין מגיעים למרסד במטרה לחטוף ילד. הם נוסעים באוטו והם רואים מרחוק את סטיבן, שהיה אז בן 7, הולך בדרך הביתה. וקנט יוצא מהמכונית, וארווין נשאר בתוך המכונית, והוא הולך לסטיבן, ואנחנו מכירים את הסיפור, הוא פונה אליו, הוא אומר, אני מגייס כספים לכנסייה, אולי אמא שלך תרצה לתרום כספים, וסטיבן החמוד אומר, כן, היא תרצה, ואז ארווין מתקדם עם הרכב, ובעצם סטיבן נכנס יחד עם קנט לתוך הרכב. עכשיו, הם נוסעים לכיוון של הבית של סטיבן, אבל הם לא עוצרים שם, וכשסטיבן החמוד הזה רואה שהם לא עוצרים ליד הבית, הוא מתחיל לפקוט, אני עוד שנייה עם בכי, כי ראיתי את הסרט דוקו, והוא מתחיל לפקוט, והוא אומר, אבל למה אתם לא עוצרים? וממשיכים לנסוע, וממשיכים לנסוע, ואחרי 40 דקות של נסיעה, הם עוצרים בתחנת דלק, שסטיבן המסכן הזה, כולו נורא 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 מפוחד, יושב מאחורה במושב האחורי.
אוי, זה נורא.
וקנט אומר לו, אנחנו עוצרים עכשיו בתחנת דלק, אני צריך לעשות שיחת טלפון. וקנט נשאר עם ארווין באוטו, והוא רואה באמת את האיש הזה, את האיש הזר, יוצא החוצה לטלפון הציבורי ועושה שיחת טלפון. וכשהוא חוזר משיחת הטלפון, הוא מתיישב בחזרה בתוך האוטו, הוא מסתובב למושב האחורי לדבר עם סטיבן, והוא אומר לו, דיברתי עכשיו עם ההורים שלך.
הם מסכימים.
לא רק שהם מסכימים, הם מעוניינים, הם רוצים שאתה תהיה איתי. הם לא דואגים לך, הם לא אוהבים אותך, הם לא רוצים שתחזור הביתה. הם לא מחפשים אותך. הם רוצים שמעכשיו אני אהיה אבא שלך. וסטיבן מתחיל לפקוט, והם ממשיכים בנסיעה.
את בעצם ראית שחזור.
אני ראיתי שחזור, נדבר על זה בסוף. סטיבן מתחיל לפקוט, והם ממשיכים בנסיעה, והם מגיעים לאותה אכסניה ששם הוא עובד כאב בית, שקנט עובד כאב בית. וסטיבן, קנט לוקח את סטיבן לחדר שלו באכסניה, ושי, הוא מחזיק שם אותו במשך 3 שבועות. הוא מאוד מאוד בוכה, והוא מרגיע אותו באמצעות סירופ לשיעול, הוא נותן לו כאילו כמויות היסטריות של סירופ לשיעול, והוא עושה לו שטיפת מוח. ההורים שלך לא אוהבים אותך, הם לא דואגים לך, הם לא מחפשים אותך, הם רוצים שאני אהיה איתך. הוא עושה לו פשוט שטיפת מוח מטורפת.
הוא מתעלל בו? פיזית?
כן. הוא מתעלל בו מינית.
באותם שבועות?
לא בשלושה שבועות הראשונים.
אוקיי.
בשלושה שבועות הראשונים הוא רק...
הוא קודם כל קונה אותו.
כן. הוא אומר לו, ההורים שלך לא רוצים אותך, אני מהיום, אני אבא שלך. ואחרי 3 שבועות, קנט מבין שהוא לא יכול להשאיר את סטיבן סגור בחדר הזה, באכסניה, זה גם טוריסקי, והוא מתחיל באיזשהו סוג של מסע בריחה איתו. ובמשך עכשיו השבועות הבאים, הוא פשוט עובר איתו ממוטל דרכים אחד כזה למוטל דרכים אחר, מקרוון אחד לקרוון השני, הוא מציג את עצמו בפני אנשים כבן שלו. עכשיו, צריך להגיד, הוא סוג של מתייחס אליו כמו אבא, מעוות, כן? ברור. אבל הוא דואג לו לאוכל, הוא דואג לו לבגדים, למקום לישון, אבל בלילה, כשהם שניהם לבד, הוא פוגע בו מינית. ואחרי בערך תקופה של כמה חודשים שבהם ככה הם בורחים, סטיבן באיזשהו שלב מפסיק לפקוט, והוא מתחיל להתרגל, להסתגל לחיים החדשים שלו.
נורא.
וקנט מבין שברגע שסטיבן מפסיק לפקוט והוא מתחיל להתרגל לחיים החדשים שלו, הוא מבין שזה הסימן שלו שהוא יכול להשתקע. והוא מוצא עיירה במרחק של 6 שעות נסיעה ממרסד, שזו עיירה מאוד 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 קטנה, שיש בה סניף דואר אחד וחנות אחת, זאת אומרת, הקהילה שם היא מאוד מאוד קטנה.
בלויט.
מה?
בלויט.
בלויט. קהילה מאוד מאוד קטנה, ששם הוא מוצא קרוון שהוא יחסית מבודד ומשתקעים שם. עכשיו, שאני אומרת משתקעים שי, הוא מחליף לו את השם. הוא אומר, מהיום לא קוראים לך סטיבן, קוראים לך דניס פרנל, ואפילו הוא שם אותו לבית ספר, כי הוא כל כך בטוח בזה שהוא קנה את סטיבן, ובצדק, כן? כאילו הוא עשה לו שטיפת מוח, הילד עכשיו זה מה שהוא מכיר, הוא כולה ילד בן 7. הוא רושם אותו לבית ספר עכשיו, אני מניחה שהוא הצליח לרשם אותו לבית ספר, כי זה לא כמו היום שזה הכל ממוחשב, ואין את המשוב או את הוובטופ, את האפליקציות האלה. כאילו הוא כולה היה צריך למלא תפסים, אז הוא זייף כנראה את מה שצריך היה לזייף, וכנראה מסמס כל מיני תפסים שביקשו, והוא אשכרה רושם אותו לבית ספר. עכשיו לא רק שהוא רושם אותו לבית ספר, זה בית ספר שבכלל לא היה בעיירה. סטיבן היה צריך, שאז הוא, דניס, היה צריך לנסוע 30 שעות כל יום באוטובוס ציבורי הלוך, וכל יום בחזרה.
למה את חושבת שהוא טרח לרשום אותו לבית ספר?
אני חושבת שהוא רצה ליצור שגרה, והוא הציג אותו כהבן שלו. הוא רצה את הבן...
יכול להיות שהוא חווה אותו באמת בתור הבן שלו?
הוא חווה אותו בתור הבן שלו. עכשיו, צריך גם להגיד כאן משהו. אני לא מכירה, אני כן מכירה סיפורים על נשים שחוטפות ילדים.
כן, אבל גבר אבל שחוטף ילד?
בדיוק, בדיוק. אני לא מכירה מקרים, בדרך כלל פדופילים שחוטפים... חוטפים, עושים מה שהם עושים, ולא משאירים בחיים. הוא התייחס אליו כמו לבן שלו. שוב, בצורה הכי מעוותת, כן?
בצורה פדופילית, כן?
בצורה פדופילית.
אבל כן, זה נדיר. זה בערך אנשים.
זה נדיר. אני לא מכירה, יכול להיות, אם מישהו מהמזינים שלנו מכיר מקרים אחרים, נשמח לשמוע, אני לא מכירה. ובעצם, הוא מציג אותו בפני כל הקהילה, כי הבן שלו, והוא ממש מתחיל, זאת אומרת, מה שקורה לסטיבן זה שהוא ממש עובר תהליך של קודם כל הדחקה של החיים האמיתיים שלו, של המשפחה שלו.
וביות.
נכון מאוד, וביות, והוא מסתגל, והוא מתרגל לחיים שיש לו עכשיו, שזה גם סוג של לשרוד, זה איזשהו מנגנון, מנגנון כדי לשרוד את הסיטואציה. אותו סטיבן, שהוא עכשיו כבר דניס, כן?
אז לא, יש נרשם... לו חברים והכל, כאילו...
שי, מה זה יש לו חברים? הוא הילד הכי פופולרי בשכבה. יש לו מלא חברים, הוא הולך איתם לדוג, והוא הולך איתם לרכוב על אופניים, והוא משחק איתם. הוא עושה ספורט, הוא אפילו נכנס לנבחרת הפוטבול של הבית ספר.
פסיכי.
ועכשיו, החברים שלו גם מקנים בו. אומרים, יאו, איזה כיף לדניס. אין לו גבולות, הוא מעשן מגיל מאוד צעיר, הוא מעשן מגיל 9. הוא שותה עם אבא שלו אלכוהול. אבא שלו אף פעם לא אומר לו, תלך לבית ספר, אל תלך לבית ספר. הוא אף פעם לא מבקש ממנו להכין שיעורים. אף פעם אין לו שעה שהוא צריך לחזור הביתה. כאילו, אין שם גבולות, וכולם ממש מקנים בחיים שיש לו. אבל כמובן, שלאף אחד אין מושג מה קורה ברגע שהדלת שם נסגרת. וברגע שהדלת נסגרת, הוא מתעלל בו. עכשיו, דניס, למרות שהוא היה מוקף, דניס, סטיבן, למרות שהוא היה מוקף בכל כך הרבה חברים, הוא מתבייש, הוא מבין שמשהו לא בסדר, והוא לא מספר לאף אחד, כמובן לא על החטיפה, שהוא לגמרי מדחיק ולא מדבר על זה, גם עם עצמו, וגם לגבי ההתעללות המינית. ואז אנחנו מגיעים לדצמבר, סוף דצמבר 89, סטיבן בן 14, ויום אחד הוא חוזר מבית ספר, וקנט אומר לו, עוברים דירה. אנחנו עוזבים את העיירה הזאת, הוא לא ממש שואל אותו אם הוא רוצה או לא רוצה, הוא פשוט עוקר אותו מהסביבה לפחות ביום יום שהייתה לו נוחה, והם עוברים לגור בעיירה אחרת שנקראת מנצ'סטר, שנמצאת גם על חוף קליפורניה, וזו גם עיירה קטנה שמאופיינת באותו, אתה יודע, עם קהילה קטנה שאין בה הרבה, והוא מחליט לעבור לעיירה אחרת. יש לך איזשהו מושג למה הוא מחליט לעבור עיירה?
אני מניח כי הוא איתר ילד חדש.
כי?
הוא איתר ילד חדש.
בדיוק. הוא פשוט מבין שהוא רוצה לחטוף עכשיו ילד חדש. עכשיו למה לחטוף ילד?
שיש לו כבר על הכוונת.
הוא רוצה ילד. אוקיי? עכשיו למה הוא רוצה לחטוף ילד חדש? קודם כל אל תשכח, כאילו, סטיבן כבר בן 14. אז קודם כל הוא גם יוצא קצת מטווח הגילאים המועדף עליו, הוא פדופיל. וגם הוא ילד בן, אתה יודע, ילד בן 14, גבוה, שרירי, כאילו הוא כבר לא הילד בן 7 שהוא חטף, וזה ילד בן 14 שמחר אם הוא מחליט שהוא לא מתאים לו יותר, ושהוא מתחיל להתנגד, הוא יכול להכניע אותו. אוקיי? הוא ילד שעושה, שבנבחרת הפוטבול.
הוא מסוגל להרוג אותו לדעתך?
סטיבן?
לא.
קנט? לדעתי לא.
אוקיי, הוא לא יכול. אז תקוע.
לדעתי לא.
אוקיי.
והוא חייב, הוא רוצה, הוא מחפש ילד אחר, הוא מחפש ילד אחר שהוא יוכל ככה לעשות לו את מה שהוא עשה לסטיבן במהלך כל השנים. וכשהם עוברים לעיירה, יום אחד, לעיירה החדשה, יום אחד גם קנט אומר לסטיבן, אנחנו עברנו לעיירה החדשה, כי אגב, כמובן הם עוברים לעיירה חדשה, בגלל ששם אף אחד לא מכיר אותם, אז הוא יכול פתאום לבוא ולהגיד, יש לי שני ילדים. והוא אומר לו, אני צריך שתהיה ארווין שלי. הוא למעשה מבקש ממנו, מבקש מסטיבן, שהוא יעזור לו לחטוף ילד. ובאותו הרגע שהוא אומר לו, אני רוצה שתעזור לי לחטוף ילד, נופל לו הסימון. הוא פתאום נזכר, דניס נזכר בסטיבן. הוא פתאום מבין, הוא נזכר שהוא חטפו אותו, הוא נזכר מה קרה, הוא הבין שעשו לו שטיפת מוח, וכאילו פתאום כל הזיכרונות האלה כאילו עולים לו וצפים לו, כי לפני כן הוא כאילו מסוג של מנגנון הגנה כזה, הוא אמר לעצמו, אוקיי, אלה החיים שלי עכשיו, לא התעסק עם מה שהיה, ועכשיו פתאום זה צף לו עוד פעם, אבל הוא פשוט לא עושה את זה עם כלום, לפחות בהתחלה הוא לא עושה עם זה כלום, אבל דבר אחד הוא כן עושה. כי בכל פעם שקנט מבקש ממנו לבוא לעזור לו כדי לחטוף ילד, הוא פשוט מטרפד את זה. הוא כל הזמן עושה כל מיני דברים כדי לא לעזור לו. אבל קנט באיזשהו שלב קולט שהוא לא מתכוון לעזור לו, ולכן הוא אומר, אני אעשה את זה בלעדיו. וב-15 בפברואר 1980, הוא הולך לאותה עיירה, רואה את טימותי בן 5, והוא חוטף אותו, בלי העזרה של סטיבן. ובאותו ערב, סטיבן נמצא דניס, אוקיי? סטיבן נמצא בחדר שלהם, בקרוון הזה, והוא פתאום רואה את קנט, נכנס עם ילד, בן 5, מפוחד, בוכה, והוא רואה את זה, תקשיב, הוא רוצה למות, שי. הוא ראה את זה, כאילו סטיבן ראה את זה, והוא רוצה למות. עכשיו, הוא גם צופה מהצד, והוא רואה איך הוא אומר לו, ההורים שלך לא אוהבים אותך, ההורים שלך לא מחפשים אותך, ילד בן 5, תחשוב, מה זה ילד בן 5? ההורים שלך לא אוהבים אותך, ההורים שלך לא רוצים אותך, מהיום אני אבא שלך, לא מחפשים אותך.
וכל זה הוא עושה מול סטיבן.
הוא עושה את זה מול סטיבן.
שאגב, חזר להיות סטיבן ברגע שהוא אמר לו שהוא רוצה לחטוף. עד אז הוא היה דניס.
שהוא דניס, אבל הוא מבין שהוא גם...
הוא כבר סטיבן.
הוא מבין שכאילו הייתה כאן הדחקה, ופתאום הוא כבר... משהו נוגע בו. הוא כבר מבין שעבר עליו משהו. עכשיו, הוא לא ילד טיפש, הוא ילד מאוד חכם, והוא מבין גם שהוא מביא את... הוא מביא את טימותי כדי שהוא יוכל לפגוע בו מינית. כי הוא כבר סטיבן, כבר ילד גדול, כבר נער בן 14.
את יודעת אם בדיעבד בשלב הזה הוא כבר לא נגע בו?
אני לא יודעת.
אוקיי.
אני לא יודעת. והוא מאוד מאוד בוכה, והוא כרגע סטיבן פשוט צופה מהצד ומסתכל מה קורה. הוא לא אומר כלום. הוא רואה איך הוא בוכה, והוא רואה איך קנט משכנע אותו ומתחיל לעשות לו עוד פעם.
יש לו בעצם טריגר על הכל.
נכון. ומתחיל לעשות לו את השטיפת מוח. ואחרי 15 יום הוא אומר די. אחרי 15 יום, יום אחד, קנט לא היה בלילה בבית. הוא הלך, הוא עבד כמאבטח. הוא עבד, היה לו משמרת לילה. והוא מאיר את טימותי, והוא אומר לו, בוא, אני לוקח אותך הביתה. והוא מאיר את טימותי, הוא עושה לו ממש סקמח.
אמת צמרמורת.
כן. הוא עושה לו סקמח, הוא יורד איתו לכביש הראשי, ומתחילים ללכת ברגל באמצע הלילה, ולקוות שהם ימצאו טרמפים, ובאמת מצאו טרמפים, ומגיעים לעיירה, לאיפה שטימותי גר.
מי שנתן טרמפ לשני ילדים, כאילו, אוקיי. טוב, זה שנים אחרות.
כן. והם מגיעים לעיירה הזאת, ששם טימותי גר, אבל טימותי החמוד לא זכר, כאילו, הוא בן 5, כאילו, לא יודעת הכתובת, וחושך, ואולי זה בדיוק להגיע. ואז הוא לוקח אותו למשטרה. עכשיו, הוא לוקח אותו למשטרה, הם נכנסים שניהם יד ביד, וכאן בעצם אני מחברת לך את הסיפור. עכשיו, צריך להגיד משהו. סטיבן לא הציל, אני אגיד את זה אחרת. סטיבן הציל את טימותי. הוא לא הציל את עצמו. זאת אומרת, כשהוא אמר, אני יודע שקוראים לי סטיבן, הוא אפילו לא זכר את שם המשפחה שלו. בכלל, הכוונה שלו הייתה להחזיר את טימותי הביתה.
ולחזור.
בדיוק, ולחזור לקנט. כאילו, הבית שלו זה היה קנט. הוא לא תכנן להגיע לתחנת המשטרה, ושבתחנת המשטרה יגידו, אה, זה סטיבן. כאילו, הוא רצה להציל את החיים של טימותי, שהוא לא יחווה את מה שהוא חווה כילד. כאילו, זה פסיכי. אבל ברגע שהוא מספר את הסיפור הזה לשוטרים, כאילו, הוא מספר לשוטרים שעם קנט וזה, שוטרים אומרים, רגע, אתה לא קנט, אתה לא דניס פרנל, אתה סטיבן שטיינר. ודבר ראשון שהם עושים, מרימים טלפון להורים שלו, ואומרים, לא תאמינו, אחרי 7 שנים, הוא חי, והוא פה. עכשיו, כמו שהעולם של משפחת שטיינר התערר כשהוא נחטף, ככה העולם שלהם גם התערר כשהוא חזר הביתה. כי מה שקורה זה שהוא חוזר הביתה, אבל הוא חוזר למציאות שהוא לא מכיר. כאילו, סטיבן לא מכיר את המציאות הזאת. עכשיו, הוא קצת זיהה את ההורים שלו, אבל נגיד את האחים שלו, הוא אפילו לא זכר שיש לו אחים. לא שהוא לא זיהה, הוא אפילו לא זכר שיש לו אחים. עכשיו, אני רוצה לתת לך להקריא משהו, מרעיון שהוא עשה כמה שנים, כאילו כמה זמן אחר כך, אני לא יודעת כמה זמן אחר כך, שהוא אמר, שהוא סיפר על החזרה שלו הביתה.
אני מקריא?
כן.
חזרתי כנער בוגר, עברתי הרבה וההורים שלי עדיין ראו בי את הילד בן 7 שנעלם. רק אחרי שהם הפסיקו לנסות ללמד אותי מחדש דברים, זה קצת השתפר. אבל למה אבא שלי לא מחבק אותי יותר? הכל השתנה. לפעמים אני מאשים את עצמי. אני לא יודע. לפעמים אני מרגיש שאולי לא הייתי צריך לחזור הביתה. אולי היה עדיף שלא הייתי עושה את זה. איזה מזעזע.
איזה נורא, שי.
בחיית, מה, איזה מזעזע.
כן, עכשיו,
למה אבא שלו לא חיבק אותו?
הוא לא חזר סטיבן. הוא חזר...
נכון, כי הוא חזר דניס.
נכון, הוא חזר דניס.
נכון.
הוא חזר ילד שעבר טראומה נפשית.
פיזית.
פיזית עצומה. והוא חוזר למציאות שהוא לא מכיר. הוא חוזר לבית עם כללים, הוא חוזר לבית עם אחים, הוא חוזר להתנהגות שהוא לא מכיר. עכשיו, עוד יותר, שי, מה שקורה, אני מצטערת.
הכל טוב. כן, דברי.
מה שעוד קורה זה שגם... הוא נורא נורא מסכן, כי אמריקה אימצה אותו כגיבור, בסדר? אמריקה ברגע שהוא חזר הביתה, עיתונאים מכל רחבי היבשת הגיעו לבית במרסד, ואני אעלה את זה לקבוצת הפייסבוק שלנו, את הסרטון שהוא חוזר הביתה.
רגע, הוא חזר הביתה, ומה קורה עם מי ששווה אותו, אם כן?
רגע, אני אספר לך הכל, אבל שנייה. כשהוא חוזר הביתה, אני אעלה את הסרטון הזה, אתה חייב, אני שולח לך אחר כך את הסרטון, לראות אותו חוזר הביתה, בסדר?
מה, אני יושב מולך פה עם דמעות, את לא שולחת לי שום סרטון.
אני שולחת לך. והוא חוזר הביתה וכולם, יש מלא עיתונאים, עכשיו, התייחסו אליו כגיבור, הוא באמת גיבור, הוא הציל את טימותי, הוא ילד גיבור, ואמריקה התייחסה אליה כגיבור עם סוף טוב. אבל אין שם סיפור ורוד, ולא, ואנחנו עושים פודקאסט רצח, בסדר? אין כאן סיפור ורוד, הוא מה שקורה זה שהוא חוזר הביתה, והוא עבר טלטלה עצומה, והוא צריך עזרה נפשית, וההורים שלו לא מוכנים לתת עזרה נפשית, למרות שהיו כאלה שאמרו שצריך לתת לו עזרה וכולי, כי עכשיו, גם צריך להגיד לזכותם, מדובר על שנות ה-80, הם אומרים, עזרה נפשית זה לילד, זה לאנשים משוגעים, וסטיבן לא משוגע, ועכשיו הוא בא הביתה והכל יהיה בסדר, אבל הוא לא מקבל תמיכה נפשית, ומה שהכי הכי גרוע, זה שהוא, כשהוא היה דניס, וכשהתעללו בו, אז הוא לא סיפר לחברים, הוא היה מוקף בחברים, אבל הוא לא סיפר לחברים על הפגיעות המיניות, הוא נורא נורא התבייש בזה. ועכשיו, כל העולם יודע. כל העולם עכשיו יודע שפגעו בו מינית. אז בעצם מדניס, שהיה ילד מאוד פופולרי, הוא הופך להיות סטיבן, שהחברים קראו, שילדים בבית ספר קראו לו הומו, בגלל הפגיעות המיניות. אז לא רק שהוא כבר לא פופולרי, הם מקניטים אותו, חוזר לבית ספר, לסביבה, שבה כל הזמן מקניטים אותו, על זה שהוא הומו. ואם זה לא מספיק, לשאלתך, הוא היה צריך להעיד במשפט על מול קנת פרנל. כאילו, עמיד אותו עם הטראומה המטורפת הזאת שהוא עבר, והוא היה צריך להעיד במשפט. עכשיו, אני רק אסגור לך את ה, כאילו, מה קורה עם קנת. קודם כל, בכלל, הזיה ומטורף, מאשימים אותו רק בחטיפה, ולא מאשימים אותו בפגיעות המיניות. בגלל עניין בירוקרטי. מה שקורה זה שבהתחלה הרי הם עברו ממקום למקום, וזה היה בכל מיני מחוזות שונים ברחבי קליפורניה.
חטיפה בין מדינות זה עניין פדרלי גם, אם הוא עבר מדינות.
הוא היה בתוך קליפורניה, אבל במחוזות שונים.
אוקיי.
במחוזות שונים, שיפוט שונה, והיה להם קשה בירוקרטית לקחת את המשפט הזה, ובעצם לראות איך הוא מתנהל במחוזות שונים. אז מה הם אמרו? טוב, לא נשים בתקיפות מיניות.
טוב, זה שנות ה-80.
כן. אז הוא שם רק בחטיפה, הוא קיבל 7 שנות מאסר.
זהו?
תקשיב טוב, השתחרר אחרי 5.
מה זה, כל שנה הוא קיבל שנה?
משהו כזה. השתחרר אחרי 5, ומה קרה אחרי שהוא השתחרר? שי, בחיית, מה קרה אחרי 5 שנים?
שידור חוזר?
ברור, הוא חטף עוד ילד. הוא חטף עוד ילד, אבל הפעם...
באמת אלם.
אבל הפעם תפסו אותו באותו יום, הוא נכנס בחזרה לכלא.
ליום.
ולא, הוא ב-2008 מת ממחלה. אז זה, אני סוגש לך את הסיפור על קנת פרנל.
כן. לא מתאים לארצות הברית, 7 שנים.
אבל שוב, יכול להיות שבאמת עניין של כאילו שנות ה-80, אני לא יודעת.
לא, אבל זה קיצוני. אפילו בארץ.
וזה שלא היית, לא, 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 כאילו, לא ישימו אותו, עכשיו הוא גם עבריין מין מרושע, בוא, הוא ישב בכלא לפני שהוא חטף את סטיבן. כאילו, איך אתם משימים אותו רק על חטיפה?
טוב.
אבל, כאילו, זה הסיפור. עכשיו, מה שקורה, אנחנו מבינים שהוא חווה טראומות מטורפות, סטיבן. עכשיו, גם עם קרי, עם אחיו הגדול, יש פיצוצים. עכשיו, תחשב, קרי בשלב הזה הוא בן 18. סטיבן בן 14. הם גרים באותו חדר, אוקיי? כל אחד שם, הם כאילו, הם לא מסתדרים בכלל. עכשיו, גם צריך לראות באותו סרטון שאתה לא רוצה שאני אראה לך, שהוא חוזר הביתה, רואים את כולם נורא שמחים ובוכים מבכי, בוכים מהתרגשות, ורואים שם את קרי בן ה-18, כמובן עם כובע, אפילו לא מחייך. כי הוא מבין, כאילו כל החיים שלו, הוא היה בצל של אח שלו, של אח שלו שנעלם, בתחילה אח שלו שלו, שהוא היה תינוק מאוד נוח, וילד מאוד נוח, ופתאום אח שלו שהוא נעלם, וכולם דואגים לו, ועכשיו הוא חזר, וכולם מדברים רק על זה שהוא חוזר, וכאילו הוא כל הזמן מרגיש, הוא כל הזמן נדחק, ונדחק, 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 והיו כל הזמן אימותים ביניהם, וגם קרי מרגיש שכל הזמן שיש אימותים, ההורים מצדדים בצד של סטיבן. אז כבר אתה מבין שאין כאן אפי אנד, ומה שקורה זה ששני האחים פשוט צוללים לתחתית. סטיבן, הדרך שלו להתמודד עם הכאב שלו, באמצעות אלכוהול. הוא באיזשהו שלב אפילו מעיפים אותו מבית ספר בגלל בריונות. הוא עושה סמים, כן, בגיל 10. הוא מוכר את הסיפור שלו לעיתונאים, הוא כותבים ספר על הסיפור שלו, עושים גם איזשהו סרט טלוויזיה לסיפור שלו, והוא מבזבז את כל הכסף שהוא מרוויח על מכוניות, אופנועים וסמים. וקרי לעומת זאת מסיים את התיכון, עכשיו למרות שהוא היה מאוד מוכשר, הוא היה מצייר, הוא לא ניסה להתקבל גם לקולג' כי הוא לא האמין בכלל ביכולות שלו. הוא אמר, למרות שאומרים שהוא צייר מדהים, מי יכול בכלל כאילו מי יקבל אותי עם הביטחון שלו? והוא בעצם נשאר במרסד, נכנס לשגרה כזאת של עבודות יומיומיות, עבודות, סליחה, זמניות, של אישון ג'וינטים, של להסתובב ולשחות ביוסמתי, ולפנטז על נשים. אז בעצם, אלה החיים של שני האחים. אתה עדיין לא יודע מי הרוצח.
לא, אבל יש לי אמור.
אנחנו נדבר על זה בחלק הבא?
נדבר על זה בחלק הבא. וואי, זה מזעזע. זה כאילו, את בכלל מביאה כמה סיפורים, סוג של פסיפס כזה, ופה זה כאילו קונקרטי לגבי סיפור אחד, וזה מזעזע.
כן.
על אחד ממש אפשר לרחם וכמעט אי אפשר לשפוט, אז אני מקווה שלא הוא הפך לרוצח, ואני מאמר שלא הוא הפך לרוצח.
שמי הפך לרוצח?
בוא נגיד ככה.
השני? כאילו הוא הקרי?
אני חושב שכן.
אוקיי. טוב, תדע בפרק הבא.
סמנה לי מהעיניים. סמנה לי מהעיניים, כן.
יופי, שי.
טוב, תודה על החלק הראשון.
בבקשה, נתראה בחלק השני.
נתראה בחלק השני.